בכל חי אונליין 93fm.co.il. שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום חמישי י' בתמוז תשע"ז, 13 ביולי 2017 למניינם. אנחנו פותחים את המהדורה התורנית השלישית שלנו, לימי בין המצרים, בקצב היום. זה אנחנו, נגיד שלום לרועי קנטן שנמצא בקול חי, דוד לוין בג'אמרות רדיו בניו יורק, קטי קלר בחיפה מיואנסבורג, יריף חזן בערוץ 2000, ארי גוטהלף בישראל 1 אונליין, ולויק טובול בשלאגרנט, כאן באולפני בקצב היום, ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה של התוכנית. אני אלעד שבר ואנחנו מיד מתחילים. וזה הזמן להגיד שלום למרצה ערכים, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו בתוכנית של ימי בין המצרים, ואנחנו מנסים בדקות הקצרות שניתנו לנו קצת לגעת בנושאים של בן אדם לחברו. וכפי שדיברנו כבר בתוכניות הקודמות, דיברנו והזכרנו את הנקודה הבסיסית הזו, שחזל לימדו אותנו, שאם הבית השני נחרב באבון שנאת חינם, הוא ייבנה על ידי אהבת אמת. ואומרים בעלי המוסר שקל יותר לסיים את כל השס, מאשר לתקן מידה אחת. ואני אומר, לצורך הדיון שלנו, קל יותר לפעמים לעשות הרבה מאוד מעשים ופעולות אירואיות, מאשר לעשות שלום בין אנשים הכי קרובים אלינו, שאנחנו שומרים להם תינה. והימים האלה זה ימים שמסוגלים לאהבת ישראל. והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנעשה משהו משלנו, משהו מעצמנו, כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה. וכשהקדוש ברוך הוא רואה את הילדים שלו מסוכסכים האחד עם השני, הוא לא רוצה להשרות את השכינה, בדיוק כמו אבא ואמא, שקשה להם לשבת סביב שולחן שהילדים הגדולים שלהם רבים. קשה להם לשבת שם, הם פשוט בשלב מסוים קמים ועוזבים את השולחן. והם יחזרו כשבעזרת השם יהיה שקט. אז דיברתי בתוכנית הקודמת, ואנחנו דיברנו על זה בהרחבה, שלהגיע למצב, לעבור ממצב של שנאה לאהבה, זה לא ביום אחד. זה תהליך הדרגתי. והרבה אנשים הם לא מדמיינים שמסוגלים לאהוב את אותו בן אדם שהם כעת כל כך שונאים אותו. אז הם אומרים, אין סיכוי, עזוב, זה, אין מצב כזה שאני אעבור לאהוב אותו. אני לא, אחרי מה שהוא עשה לי, אין מצב שאני אוהב אותו. אבל, אני אומר את זה להרבה מאוד אנשים, נכון, יכול להיות שבאמת אתה לא מדמיין את האהבה, אבל אתה יכול לפחות לדמיין פחות שנאה. וזה גם משהו, כי האויב של הטוב זה הטוב מאוד. ולהתחיל לעשות צעד אחד לכיוון השלום, יש לזה ערך אדיר. כי ביהדות אין מושג כזה שנקרא או הכל או לא כלום. אין דבר כזה בעולם, או הכל או לא כלום. בדרך לשלום יש צעדים צעד אחרי צעד. ולכן עצם זה שהצלחנו להוריד את מפלס השנאה, ב2% זה המון. כי אנחנו מתקדמים, רוצים לדרך מתקדמים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה כל שביכולתנו לנסות להתקדם. ולכן אנחנו מקדיש גם את התוכנית הזו, בעזרת השם, גם את התוכנית הבאה, לדבר אל ליבו של הנפגע. לא אל ליבו של הפוגע, זה בשלבים הבאים, כעת אני רוצה לדבר אל ליבו של הנפגע. אז דיברנו בתוכנית הקודמת על שתי נקודות מאוד חשובות, כדי להוריד קצת את מפלס השנאה לליבו של הנפגע, שברור דבר אחד, אין כעת עכשיו ויכוח עם זה שאתה נפגעת, וזה כואב מאוד. צער נפשי הרבה יותר כואב מצער פיזי. ובן אדם שהיה קרוב אלינו, הוא גם לא קרוב אלינו, אדם שהעליב אותנו לפני אנשים אחרים, אדם שדיבר עלינו מאחורי הגב, אדם שעשק אותנו, אדם שניצל אותנו, וכן הלאה, דרך יש רשימה ארוכה שאנשים שגרמו לנו כאב, זה כואב, אין ויכוח על זה. הכאב הוא כאב, אבל. ופה יש אבל גדול. דיברנו בתוכנית הקודמת על שתי נקודות חשובות מאוד, שדבר ראשון עלינו לזכור ולדעת, שמשמיים נגזר עלינו עקב, נרצה או לא נרצה, אנחנו צריכים לדעת שאם לא היינו אמורים לעבור את הכאב הזה, זה לא היה קורה. כאן באולם הזה, לכל בן אדם יש לו קופה מסוימת של כאב שהוא צריך לעבור. כך שהדברים היו לא קרו פתאום, היו מכוונים ומכוונים, משמיים שהיה צריך לקרוא את זה. עכשיו אני יודע שזה מרגיז מאוד אנשים לשמוע את זה. אומרים, אז מה זה, מה אין בחירה בעולם? ודאי שיש בחירה. נכון שהפוגע הוא אסור לו לשמוע את המילים האלה, והוא יקבל על הראש שלו, כפי שכותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב על זה, שפרו לא יוכל לבוא ולהגיד, ריבונו של עולם, למה אתה נותן לי עוני שהמגיע לי שכר? הרי כתוב, וגר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואני עשיתי את זה, והמגיע לי שכר, למה אני אקבל מכות? התשובה היא, כי אף אחד לא אמר שאתה צריך לעשות את זה. זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, שבעבדו ועינו אותם, זה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. מי ביקש ממך לעשות את זה? עשית את זה כתרה לב, כתאדם רע. זה ברור. ולכן אנחנו, בקשר לפוגע, אנחנו כעת לא מדברים. אני מדבר כעת בקשר לנפגע. אם אני יודע שהייתי אמור לקבל את זה, יותר קל לבן אדם. קל יותר. דבר שני, הוא צריך לזכור ולדעת שהנושא הזה מאוד חשוב לזכור ולהתבונן. זה שאנחנו בקשר לשנאה שלנו כלפי מישהו מסוים, זה על סמך הרבה מאוד נתונים שאנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, כי אנחנו שופטים בן אדם לפי הראייה שלנו ולפי המחשבה שלנו ולפי התוצאה הסופית. אבל ברוב המקרים, כל מי שעוסק בתחום הזה של גישור יודע את זה, שחסר לנפגע נתונים מסוימים על מצבו האישי והנפשי של הפוגע, על הסיטואציה שהתרחשה, ולו היה עושה עבודת מחקר רגע לפני שהוא היה נפגע ומחליט לנתק את הקשרים עם אותו פוגע, ברוב המקרים ייתכן שזה היה מיותר וזה לא היה קורה. ויש לפעמים סכסוכים של שנים שמשפחות נקראו לגזרים בגלל חוסר הבנה של הנפגע למעשיו של הפוגע. כי הרבה פעמים אנחנו שופטים את העולם בהתאם למשקפיים שלנו ולא בהתאם למשקפיים של הזולת. אז אם אנחנו נתן קצת צ'אנס, נסות קצת להתבונן למעשיו של הנפגע, שאם באמת באמת בטוח שבן אדם קם בבוקר עם אג'נדה, בוא נציק לשני. והוא תכנן את הדברים בצורה מסודרת, לא בטוח, לא בכל המקרים. וגם אם כן, לא תמיד אנחנו יודעים מה, איזה תקופה עוברת עליו, איזה חיים עוברים עליו, איזה יצרים פועלים בתוכו. כי אם נחשוב על זה, יהיה יותר קל. אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד חשובה. כשאנחנו מדברים על מעשיו של הפוגע, החזל מלמדים אותנו במסכת בבא קמא, הכל לפי הפוגע והנפגע. כלומר, אם אנחנו רוצים, כלומר, להתבונן על חיינו, ככל שהאישיות שלנו תהיה חזקה יותר, כך אנחנו בעצם גם נראה את העולם במבט שונה יותר. כשאתה מסתכל, יש מזיק ויש נזק, יש פוגע ויש נפגע. להיפגע זאת החלטה. צריך לזכור ולדעת. והרבה פעמים, אנחנו, בזמן הפגיעה, היינו במצב נפשי לא כל כך טוב. היינו במצב נפשי לא כל כך טוב, או במתח מסוים, ולפעמים אנחנו בגלל המצב הזה, אנחנו מעצימים את הפגיעה הרבה יותר מה שתכנן הפוגע. ולפעמים אנחנו מזמינים לעצמנו את הצרה הזאת. כי להחליט להיפגע זאת החלטה, ואפשר להחליט גם לא להיפגע. נכון, אנחנו בני אדם ומותר לנו להיפגע. אבל עבר זמן מסוים, והקדוש ברוך הוא רוצה שנשרה את שכינתו. ורוצה לראות ילדים שלא חיים בשנאה, זה קודם כל סור מרע, לא חיים בשנאה. אז בואו נחליט שאנחנו סולחים. גם אם בהתחלה זה יגיע בצורה סינתטית ולא מכל הלב, אבל בואו ננסה לכיוון זה. הרי כל לילה אנחנו אומרים, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שיכעיס והכנית אותי. את זה אנחנו צריכים להגיד כל לילה. ולחשוב ולכוון על אותם אנשים שסך הכל הם בשר ודם, וגם אנחנו בשר ודם, וגם לנו יש טעויות כמו שיש להם טעויות, ואדם טעה, בן אדם טעה. אנחנו רואים בקשים הקדוש ברוך הוא שיסלח לנו לכל עוונותינו. אז כתוב בספר תומר דבורה שיש מושג שנקרא מקם. מקם זה מידה כנגד מידה. אך אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיסלח לנו, ישאל אותנו הקדוש ברוך הוא אם גם אתם סלחתם למי שטעה כלפיכם. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיסיר חרון אף וזעם מאיתנו. האם גם אנחנו מסירים חרון אף וזעם מאותם אנשים? אלו שאלות נוקבות שהן לא פשוטות, אבל לנסות לחשוב ולהגיד דבר אחד, שבואו נחליט מעכשיו שאנחנו לא עושים איזה עניין, שאנחנו מוכנים לסלוח לאותו בן אדם. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו נחליט שהאישיות שלנו היא חזקה, ובאמת לא רק נחליט אלא נעבוד על זה, נראה את הנקודות הטובות שבתוכנו ונדע שיש לנו כישורים שזה אף אחד לא יכול לקחת את זה מאיתנו, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם, ועם זה אנחנו צריכים לגדול ולצמוח, ולא לתת לאנשים ממילה מסוימת או מתנהגות מסוימת לקחת לנו את ההצלחה. וכשאנחנו נחליט שאנחנו לא עושים עניין מכל דבר, אלא בסופו של דבר נותנים לגל לעבור וסולחים, לנו יהיה יותר קל. לנו יהיה חיים יותר קלים. ובסופו של דבר, זה יגרום לכך שתהיה אהבת אמת. אז אדם יכול להגיד, לקבל החלטה היום, אני לא עושה מזה עניין. אני סולח כעת. תגידו את זה, אפילו אם אתה נמצא בחדר לבד. אתה אומר, אני לא רוצה שהפוגע ידע מזה, אבל אני סולח לו. זה גם משהו. זה גם משהו. אני פעם אמרתי לזה נער שפרק עול, כי היה, הוא טען שהיה לו הרבה מאוד זעם על אבא שלו, שחינך אותו ביד מאוד מאוד קשה, ובאיזשהו שלב מסוים הוא שבר את כל המחיצות והפנה עורף לדת ישראל. אז בשיחה עמוקה שהייתה לי איתו, אמרתי לו, תראה, זה שאתה כועס על אבא שלך, יכול להיות שאתה צודק. אולי אתה צודק, אולי אתה לא צודק, לא שמעתי את אבא שלך. אבל מה כביכול הקדוש ברוך הוא השם? מה נשמתך השמה? התפילין זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. התפילה זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ואחרי שיחה ארוכה הוא אומר לי, תראה, אני מוכן להניח תפילין כל יום, ולהתפלל ולאכול כשר, אבל בתנאי שאני משביע אותך, שאבא שלי לא ידע מזה. במשך שנתיים הבן אדם מניח תפילין, ואבא שלו בטוח שהוא לא מניח תפילין, והוא רוצה להראות לאבא שלו, אני כועס עליך, לעשות את זה בשביל לצייר אותך, אבל הוא כלפי הקדוש ברוך הוא שומר על תורת ישראל. ואני הסתפקתי הרבה עם עצמי אם להגיד את זה לאבא שלו או לא, אבל הסכם זה הסכם, ואם אמרתי לבן שאני לא אומר, אז אני לא אגיד את זה. אני אומר את זה גם קודם כל כלפינו. המטרה זה קודם כל הוריד את מפלס השנאה. אתה לא רוצה שהפוגע ידע שאתה סולח לו? אוקיי, אבל תסלח לו אתה. תסלח לו, תגיד, אני סולח לפלוני, בן פלוני, לפלונית, בת פלונית, אני סולח, סולח לבן אדם הזה, אני כבר לא שונא אותו. תאמר, יש כוח למילים, יש לזה כוח, זה משפיע משהו בעולם, יש לזה השפעה, זה מביא, זה מקרב את הגאולה. בוא נסתפק בזה, בוא נתחיל בזה. לכן, שתי נקודות שאמרנו בשיעור הקודם, א', לדעת שהכאב נגזר משמיים עלינו, נרצה או לא נרצה, ב', לא תמיד מה שאנחנו באמת שופטים את השני זה באמת נכון, והרבה מאוד מהאנשים שאנחנו חושבים שהם באמת התכוונו לעשות לנו רע, הם לא באמת התכוונו. ג', אנחנו צריכים להחליט שאנחנו לא נפגעים, או להחליט שאנחנו סולחים. וגם אם אנחנו לא רוצים שהפוגע ידע מזה, שנגיד את זה לעצמנו, זה גם משהו. גם משהו, נתחיל להתקדם, קצת לורד מפלס האש. אם עשינו את זה, התקדמנו. והלוואי והלוואי והשם יעזור, שרק שלושת הנקודות האלה לבד, כבר יקרבו את הגאולה. אם חלילה, משיח צדקן, הוא לא יגיע ב-20 הבשות, אני אדבר מחר בעזרת השם, על עוד תובנה, על עוד נקודה מסוימת, איך באמת להוריד את מפלס השנאה, שלנו כלפי זולתנו, ואני מדבר במקומות הכי קרובים, בין בעל לאישה, בין אישה לבעלה, בין הורים לילדים, בין אחים, אחיות, גיסים וגיסות, וגם בין השכנים ובין כל המעגלים הרחבים יותר. אז אנחנו רוצים, גם בתוכנית הבאה, בעזרת השם, לדבר אל ליבו של הנפגע. תודה רבה לכם ובשורות טובות.
תודה לרב דוד ברוורמן על פינתו המחזקת. ניקח הפוגה ווקלית ומיד כשנשוב נהיה כאן עם טיפים מעשיים לחינוך ילדים מפי היועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
אל תהיה כעבוד המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס אל תהי כעבוד עם המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס אל תהי כעבוד עם המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס אל תהי כעבוד עם המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס לא יבואין, לא יבואין דודום לא יבואין דודום אסבוירו אלו אלו מאהבו אלו מאהבו בלבו שם שנסורה אל מנס לקבל פרס אל תהי כעבוד עם שם שנסורה אל מנס לקבל פרס אל תהי כעבוד עם שם שנסורה
אל מנס לקבל פרס אל תהי כעבוד עם אפשם שמסורה אל מנס לקבל פרס לא יבואי לא יבואי דודם לא יבואי דודם מסבוירום אלו אלו מהאבו אלו מהאבו בלבם לא יבואי לא יבואי דודם לא יבואי דודם מסבוירום
בקצב היום המהדורה התורנית לימי בין המצרים אנחנו אומרים עכשיו שלום ליועץ החינוכי הרב אברהם סגל
שלום וברכה לכל המאזינים היקרים התחלנו אתמול לדבר על הכוח העצום של זיכוי הרבים בעצם המשכנו את הסיפור המדהים שסיפר רבי חיים זעיד על הכוח של הזיכוי הרבים על יהודי שנגנב ממנו $100,000 ובזכות ברכת רבי דוד אבו חצירה בזכות מצווה זה של זיכוי הרבים, של לימוד התורה, זכה לקבל בחזרת הכסף. גם ראינו את הנושא של זיכוי הרבים, הכוח של לימוד התורה, הכוח של השגחה פרטית, וגם הכוח של ברכת צדיקים. ואז אמרנו לקראת הסוף, שרבי חיים בא לספר את הסיפור בכפר יונה לבוקר, סיפור טרי על הכוח של זיכוי הרבים, ו... אחרי שהוא גמר את הסיפור, ניגשה אליו אישה שהשתתפה בשיעור, ואמר, עם כוח, הזיכוי הרבים הוא כל כך גדול, גם אני רוצה לזכות את הרבים. והנה, היא מספרת שהיא אישה מבוגרת בת 80, חולה סוכר, והיא עברה ניתוח, או צריכה לעבור ניתוח מאוד קשה לרגל, והיא גם רוצה לזכות את הרבים. היא גרה בראשון לציון, אני חושב, בשכונה שהיא גרה, היא מספרת לרב, שיש הרבה בעיות בין הזוגות הצעירים, בנושא של שלום בית, הרבה מריבות, אנחנו נמצאים בימים של... צריכים לתקן עניין של שנאת חינם, דרך אהבת חינם, אז הסיפור הזה מאוד מתאים. וזה לא מפריע וכואב לה, והיא רוצה לזכות את הרבים, להיות שותפה לשיעורי תורה בשכונה, בנושא של שלום בית, כבוד הבריות, להימנע ממחלוקת, להיות אוהב שלום, רודף שלום. אולי כבוד הרב יסכים גם לתת שיעור בשכונה, לזכות את הרבים בעניינים של שלום בית. ושוב רבי חיים אמר, הייתי מאוד רוצה, אבל אני כבר תפוס בכל הערבים, אבל אני אשלח תלמיד חכם מבני ברק, שיבוא כמה פעמים בשבוע, להגיד שיעורי תורה ויחזק את הציבור. בעניין החשוב הזה שביקשתם. וכמו שהבטיח, הוא קיים, הגיע אברך תלמיד חכם, התחיל כמה פעמים בשבוע להגיד שיעורי תורה, ובאמת המצב השתפר, ולפני שהרב זעיד נפל, רבי חיים נפרד מאותו אישה, הוא אמר לה שתדעי לך שבזכות שאתה מזכה את הרבים בעניין של שלום בית, בין בעל לאישה, גם את תזכי שישרה תמיד שלום בית אצל כל הצאצאים שלכם, תהיה בריאה, והיא אמרה אמן. וכל זה אמרנו שקרה בשנה שעברה, ועבר זמן, והנה השנה בחורף, יום אחד, מקבל רבי חיים טלפון מהבנים של הגברת, הזאת, מספרים לו, כבוד הרב, יש לנו בשורה לא כל כך טובה, מה קרה? היה ידוע שאם הייתה מאוד חולה, הייתה חולה סוכרת, ו הגיע הזמן שהתעלה לבזן של מעלה, היא נפטרה, אוי ווי, אומר רב חיים, כל כך הצטער, למה לא, מתי זה היה, מתי הלוויה, אומר הלוויה היה, היה, היא נפטרה בערב שבת, עשו את הלוויה ממש בבין השמשות, לא היה שייך להביא את הרב, מאוד רצינו, אבל אנחנו נרצה שהרב יבוא להשכרה ביום ה-30, בוו אדר א', השנה החורף הזה, ושכבוד הרב יבוא לדבר, לחזק, היא מאוד מאוד העריכה את הרב, כמובן, הוא רושם ביומן שלו, בתאריך, וו, אדר א' בשעה 6, את הבית כנסת, את הכתובת. מגיע היום, וו, אדר א' בחורף, שעברה, עולה על קו 164 לכיוון ראשון לציון, היו פקקים רבים, בסופו של דבר הוא מגיע קצת לפני שעה 6, מגיע לבית כנסת, ואין נפש חיה, מחכה עוד כמה דקות פה או שם, אין נפש חיה. הוא מתחיל להבין שמשהו מוזר, מצד אחד ברחובות יש מודעות גדולות על ההספד של רב חיים זעיד, אבל אין אנשים. טוב, לוקח את הפלאפון, מתקשר לבנים, שואל, מה קרה? מה המזכרה? הוא אומר לי, מה, אתה הגעת היום? הבן אמר, זה היה אתמול, וו אדר א', הוא אומר לי, וו אדר א' זה היום. הוא אומר לי, כן, זה חורף, התכוונו בלילה. הוא אומר לי, וואי, ואיך לא קלטתי, איזה טעות. נו, אמר רבי חיים, הכל משמיים, עיקר שהיה אזכרה יפה, ומישהו אחר דיבר, הכל משמיים, כנראה ככה צריך להיות, ובוא נמשיך לעשות את מה שאנחנו צריכים. ורבי חיים אמר דברי ברכה, סיים דברי ברכה, ועלה לאוטובוס 164, וחזר לבני ברק. הכל השגחה פרטית אמרנו. גם הטעויות, הכל מכוון משמיים. טוב, רבי חיים עולה לאוטובוס, ומתיישב על יד איזשהו יהודי, תוך כדי נסיעה רבי חיים שם לב שיהודי מאוד מאוד עצבני, לא רגוע, נוי רבי חיים תמיד, מי שמכיר אותו יהודי שמחייך לכל אחד, אומר לו שלום, תגיד לי, הכל בסדר, אני יכול לעזור לך משהו, אז הסתכל עליו ואומר לי, תגיד לי, אתה רב? אומר לי, כן, ככה אומרים עליי, אומר לי, תגיד לי, אתה יכול לעזור לי? אומר לי, בבקשה, אומר לי, אני מחפש רב לסדר לי גירושין, נמאס לי לחיות עם אשתי, משגעת אותי, גם עכשיו יכריח אותי לבוא לבני ברק, כי צריך כל היום לקנות דברים, וכל היום יש לנו מריבות, מבזבז את הכסף שלי, אין לי כוח, אני בא לבני ברק לחפש רב ולסגור את העניין, אני מחפש רב, אולי אתה יכול לסדר לי גירושין. הוא אומר לי, תשמע, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, אני לא יכול יותר. הוא אומר לי, טוב, קודם כל תגמור את הקניות איתה, וקח את הכתובת שלי, תבוא אליי הערב בבני ברק, ואנחנו נשב, נשמע את הסיפור, ונראה מה אנחנו יכולים לעזור. נו, הגיע שעת ערב, שתי הזוג הזה מגיע הביתה, הוא מתחיל להקשיב לשתי הצדדים, בשיא הסבלנות, שמע את הטענות, המענות של כל צד, ברוך השם, רבי חיים יהודי חכם, ויש לו סייעתא דשמיא, מצליח להשרות שלום ביניהם, להגיע לעמק השווה, הדרכת המשך כמובן, הוא מציע להם, בוא תשמעו איתי קשר, והרי אמרנו גם בפינות הקודמות, שאחד מהדברים שהמזבח מוריד דמעות, זה שיהודי שמתגרש. אז אמרתי פעם, שמעתי מיהודי, למה המזבח מוריד דמעות בגירושין? כי המזבח הוא דבר, הוא מקום של קורבנות, והמזבח אומר, אני אפילו שרואה כל היום שוחטים עליי קורבנות, נשפך דם, אבל כאלה קורבנות, ילדים של הורים, שרחמנא ליצלן, הורים מתגרשים, כאלה קורבנות, גם אני לא עומד בשוויון נפש, מתפרץ והדמעות יורדות, אני לא יכול לעמוד בזה, על הסבר שלהם. וככה רבי חיים הצליח לעשות שלום בית, ולהציל עוד דמעות מהמזבח, הוא סיכם להיות איתם בקשר, נותן את הטלפון שלו, רושם את הפרטים שלהם, ואז הוא רושם, תגידו לי את השם משפחה, רושם, שם של הבעל, ואז הוא שאל את האישה, מאיזה משפחה היא? מאיזה משפחה היא מגיעה? ואז היא מספרת, ורב חיים כמעט מתעלף. מתברר שהיא נכדה מהגברת הזאת, זאתי שעשתה שיעורי תורה, זאתי מראשון לציון. האישה הזאת שארגנה שיעורי תורה שלום בית בשכונה, שבעצם רצה לזכות את הרבים בנושא של שלום בית, ורב זיאד בירך אותה, שבזכות זה שאת זיקת את הרבים, שמגיע אברך תלמיד חכם ואומר שיעורי תורה, וכל כך הרבה זוגות זכו לשלום בית, שתזכי שגם אצלך כל הצאצאים יזכו לשלום בית. והנה ביום השלושים של התועס, משמיים מסבבים, מסבב כל הסיבות, שהוא יתאה, והנה, ההספד הגדול ביותר שיכול לעשות בשביל אותו גברת היה, זה לטעות כדי לפגוש למוחת את הנכד בדיוק באוטובוס, ולהציל אותם מגירושין, לעשות להם חוויה מתקנת של שלום בית. אותו זוג שהנכדה של אותו אישה, תראו, הורים יקרים, מה כוח של זיכוי הרבים. ביום השלושים של האישה, התקיים הברכה, והצליח להציל את הזוג הנצצים שלה מגירושין. מה נאמר ומה נדבר? מדהים, מדהים. יעזור השם יתברך, שכולנו נזכה לזכות את הרבים, כולנו נזכה לעשות חסד, מטרת הבריאה שעולם חסד ייבנה, כולנו נזכה ללכת בדרכי הקודש ברוך הוא, להיות רחום וחנון, דווקא בימים האלה, ימים של צריכים להרבות באהבת חינם, בוא נזכה את הרבים, נתעסק באויב שולם ורוידב שולם, עובד את הבריאות מקרבן לתורה. תודה רבה וכל טוב.
תודה לרב אברהם סגל, הפוגה קלה, ומיד נהיה כאן עם הרב מיכאל לסרי.
שלום שלום, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבה לתורה. אמר 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 הלל, הווה מתלמידיו של אהרון, של אהרון, אוהב 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 שלום ורודף רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן ומקרבן לתורה. שלום שלום, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. שלום שלום, ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. אמר 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 הלל, הווה הווה מתלמידיו של אהרון, של אהרון, אוהב 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 שלום ורודף רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה, לתורה. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. נצור לשון חמרה, ושפתך מדבר מרמה, שום רבה עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. נצור לשון חמרה, ושפתך מדבר מרמה, שום רבה עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. שלום שלום, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה.
אתם על בקצב היום, המהדורה התורנית השלישית שלנו, אנחנו חזרנו, נגיד עכשיו שלום לרב מיכאל לסרי.
שלום למאזיני בקצב היום. אנחנו היום עם הפינה שלנו, והפעם הקודמת דיברנו על ירושלים, על החורבן, דיברנו על האבנים של ירושלים, ואמרנו שצריכים לדעת מה אנחנו בעצם איבדנו, מה היה הדבר הגדול הזה. קצת חזר רומזים לנו, טיפה בחוכמתם של חכמי ירושלים, רק החוכמה של חורבן בית המקדש הראשון, השני, כי הראשון, היה שם דברים נעלים יותר. בבית המקדש הראשון היה חוכמה עילאית גדולה שקשורה גם לשמיים. חוכמתם של ירושלים בחורבן בית המקדש השני, חזר רומזים לנו כמה דברים. הילדים של ירושלים, איזה חוכמה הייתה להם. האנשים, אדם עובר בירושלים, עצם העובדה שהוא גר בירושלים, מספיק היו רואים את החוכמה שלו. מספרים של אחד מחכמי אתונה, שרוצה להתעשר, הוא גר באתונה. אתונה זה היה העיר של היוונים, עיר של כל חכמי יוון. שם נמצאים, מתרכזת כל החוכמה של יוון. ורוצה להתעשר. מה הבעיה? רוצה להתעשר? בזכות ירושלים. הולך לחקלאי. תגיד לי, מה אתה זורע בשדה הזאת? זורע תירס. איך הולך? נה, לא משהו. אתה רוצה, אם אני אציע לך מה לזרוע כאן, וזה ירוויח, ויהיה לך רווחים גדולים, אתה תשלם? אומר לו, כן. 10% מכל הרווחים שלך. מה לא, אין בעיה. לקח קצת מהחול, שם את זה בתוך קופסת גפרורים, וכתב על זה גוש וחלקה. וככה היה הולך לשני. אתה זורע עגבניות? כן. 2 דונם אדמה, 5 דונם אדמה, מה אתה זורע כאן? עגבניות, תן לי. אתה רוצה, אני אציע לך 10%. יהיה רווחים 10%. היה לוקח מכל מקום, בתוך קופסה של גפרורים, שם גוש, חלקה, מי השם של הבן אדם, וככה לוקח תיק גדול, שיש בתוכו את כל האדמות. מכל אדמה לקח קצת. היה מגיע לירושלים. פוגש אדם שעובר ברחוב בירושלים. תגיד לי, אתה רוצה להקדיש לי 10 דקות, ואני אשלם לך על זה $2,000. 10 דקות, $2,000, משתלם. מה אתה צריך? אמר לו, יש לי פה קופסאות של חול, אני רוצה רק שתריח. סתם, אדם מירושלים רגיל. והיה לוקח את החול מריח, פה מצליח רק עגבניות. מריח עוד אחד, פה יצליח רק תירס. מריח עוד אחד, פה יהיה רק טבק. מריח עוד אחד, פה זה אדמה שאין בה כלום. רק אם תחפור למטה, יש נפט. פה היה יודע מלפי הריח של האדמה, מה צריך לזרוע, מה צריך לעשות. האדם הזה היה הולך לאתונה, והיה מתעשר עושר גדול, בזכות בן אדם מירושלים. היה אחד מחכמי אתונה, שהחליט לבוא לירושלים, לראות מקרוב את החכמים של ירושלים. הוא הגיע, היה חורף, בא עם מעיל פרווה, מאוד מיוחד, מאתונה, והוא רואה ילדים ברחוב, משחקים. ילדים, כן, שלום, 40 ילד. נו, אתם פה מירושלים, חכמי ירושלים? אומר, כן, אנחנו מירושלים. שמעתי שאתם חכמים. כן, בבקשה, אתה רוצה לבדוק? אמר, כן. אמרו לו, בוא, אנחנו נבדוק אותך. בסדר? אבל הם תראו, יש, אמרו לו, יש עליך מעיל מאוד יפה. אנחנו נשאל אותך שאלה, אם אתה עונה, כל ילד נותן לך שקל. זה 40 שקל. ואם אתה לא עונה, אתה נותן לנו את המעיל שעליך. בבקשה, ילדים בני 3-4, מה יכולים לשאול אותו? אמרו לו, תסביר לנו מה הכוונה. 9 נכנסים, 8 יוצאים, 2 מוזגים, ואחד שוטה. הוא ישב, מסתכל, מה זה 9 נכנסים, 8 יוצאים, 2 מוזגים, 1 שוטה? הוא לא מבין, לקחו לו את המעיל, והוא הלך לרבי יוחנן. אמר לו, תגיד לי, ככה מתנהגים הילדים בירושלים? לקחו לי את המעיל, קר לי. אמר לו, תגיד לי, אתה התחלת איתם, או שהם התחילו איתך? ילדי ירושלים לא מתחילים עם אף אחד. אומר, כן, אני התחלתי איתם. אמר לו, אז מה אתה רוצה? לקחו לך את המעיל, שאלו אותך שאלה ולא ידעת, נכון? לא ידעתי, כן? טוב, מה השאלה? אמרו לי, 9 נכנסים, 8 יוצאים, 2 מוזגים, 1 שוטה. מה זה? אמר לו, אני אגיד לך את זה, תיקח את המעיל ואל תתעסק עם ילדי ירושלים. 9 נכנסים, תגיד להם, זה 9 ערכי לידה. 8 יוצאים, זה 8 ימי מילה. 2 מוזגים, האמא מניקה משני מקומות, ואחד שוטה, הוא שוטה רק ממקום אחד. טוב, לקח את המעיל והלך הביתה. החוכמה הגדולה של חכמי ירושלים, זה לא בדברים הקטנים האלה, זה ילדים קטנים. עבד בירושלים, עבד. בא בן אדם באתונה, למד 8 חודשים חוכמה. אחרי 8 חודשים חוכמה, אמר, אני חייב להביא מזכרת לאתונה. כמו שאנשים הולכים לשוק של הערבים, מביאים איזה תרבוקה, איזה מזכרת. הוא אומר, אני רוצה להביא מזכרת הביתה. הלך, קנה עבד. בדק אותו, עבד חזק, חסון, לקח אותו. והם הולכים בדרך עם הגמל שלהם לכיוון אתונה, דרך המדבר. הם מתחילים ללכת, הוא מסתכל טוב על העבד, הוא רואה שהעבד עיוור בעין אחת. מריבונו של עולם, 8 חודשים למדתי, וגם עבד כמו בן אדם אני לא יכול. עבד כמו בן אדם אני לא יכול לקנות. תראה מה זה, צחקו עליי. הלך לבעל החנות, אמר לו, איך אתה צועק עליי? אמר לו, אדוני, אתה לא בדקת את העבד? בדקת אותו. אמר לו, לא יודע, הייתי בודק אותו, חשבתי שהוא קורץ לי עין. אדוני, אתה בדקת את העבד, אבל מה? אין בעיה, אתה רוצה להחזיר אותו, תחזיר. אבל כך עצה ממני. מה שהעבד הזה רואה בעין אחת, אתה לא רואה בשני העיניים. אמר לו, מה אתה מדבר? אמר, קח אותו. אני פה כל הזמן, החשבונית אצלך, נכון? קח אותו. והיה, אם אתה תראה יותר טוב ממנו, אין בעיה. בסדר. הלך. הלך עם העבד במדבר, הוא, הם שניהם והגמל. פתאום העבד אומר, רק רגע אחת, מסתכל עליו, האדון, כן, אומר, אני רואה במרחק של 5 קילומטר, יש שיירה של אנשים, בוא נמהר כדי שנגיע לשם. אומר לו, איזה שיירה? הוא עולה על הגמל, עלה על הדבשת, הגיע לתורן, לקח את המשקפת, מסתכל קדימה, הוא לא רואה כלום, 5 קילומטר, איפה יראה? אמר לו, מה אתה רואה שם? אתה רואה 5 קילומטר עם עין אחת? אמר לו, כן. ואני רואה עוד דבר. מה? השיירה מורכבת משני אנשים. אחד יהודי ואחד גוי. אמר לו, מה אתה אומר? יש עוד משהו אתה רואה? אמר לו, כן. אני רואה שהגמל בהיריון ויש לה תאומים. מה אתה אומר? מה עוד? אומר, וגם הגמל יש עליו שני קדים. הקד בצד ימין זה יין, קד בצד שמאל זה שמן. מה עוד אתה רואה? אני רואה שהגמל... אז הענקה הזאת עיוורת בעין ימנית. אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה מדבר, אבל בוא נלך קדימה נראה. הגיעו במהירות לשיירה, הם רואים יהודי וגוי, שני קדים, יין, שמן, עיוורת בעין אחת, בהיריון, תאומים. אמר לו, איך ראית את זה? אמר לו, תשמע, חכמי ירושלים לימדו אותנו שאדם צריך לשים לב איפה שהוא הולך. אתה הולך במדבר, אתה מסתכל על העננים. אני הולך, אני מסתכל על העקבות, אני רואה דברים. אני לא הולך ככה סתם. ואני לפי העקבות ידעתי את כל מה שהיה פה. אומר לו, מה ראית? אומר לו, קודם כל איך ידעת שזה יהודי וגוי? אומר, תראה, יש מקום שכל השיירות עוברות. ואני שמתי לב, בדרך שעברנו יחד, יש, במחילה מקבותכם, יש צרכים. צרכים באמצע הכביש, באמצע המקום שהשיירה עוברת, וצרכים בצד. ידעתי שזה יהודי וגוי. גוי שצריך את הצרכים שלו, הוא לא מחפש איפה לזה, הוא רואה שאין אף אחד יושב באמצע הכביש. היהודי הוא בן אדם צנוע, הוא הולך בצד. לפי זה ידעתי שזה יהודי וגוי. איך ידעת שבצד ימין יש יין, בצד שמאל שמן? אומר בדרך, תפטף להם. השמן והיין תפטף. עכשיו אני שמתי לב את הטפטופים. אומר לו, איך ידעת? הכל מתייבש במדבר. אומר לו, נכון. אבל בצד הימני, הטיפה עשתה קצת בקע בחול. כשעושים, יש בקע בחול כיוון שהיין הוא כבד. אז כשטיפה נופלת מהגמל, היא עושה בקע כי היין הוא כבד יותר. בצד השני ראיתי שאין שום בקע, אלא יש רק קטם. הקטם הזה הוא של שמן, משום שהשמן הוא קל, והוא לא יכול לעשות בקע בחול של המדבר. אומר לו, ואיך ידעת שהגמל בהיריון ויש לו תאומים? אומר, הגמל שלו חנה באחד המקומות. וכשאני הסתכלתי איפה שהוא חנה, אני שמתי לב שיש שני פקעים בתוך החול, והרגליים מקדימה, הרגליים מאחורה, אני הבנתי שיש פה תאומים. אומר לו, ואיך ידעת שהגמל עיוור בעין ימנית? אומר לו, לא שמת לב, שכל העשבים בצד שמאל היא אכלה, והעשבים בצד ימין היא לא אכלה, כי היא פשוט לא רואה אותם. אמר לו, אני חושב שכדאי שתחזור לירושלים, למה אם אני אקח אותך אלינו, עם ה... אנשים באתונה לא ידעו מי האדון ומי העבד. וככה הוא החזיר את העבד הזה לירושלים. זה מקצת מחוכמתם של חכמי ירושלים. ואת זה נדבר בעזרת השם בפינה הבאה.
Yerushalayim השם סוביב בלי המוי בלי מייתו
בקצב היום, מהדורת ימי בין המצרים, חזרנו עכשיו. אומרים שלום לרב יונתן ענבה.
שלום, מאזינים יקרים. אתמול בשיעור למדנו על המושג שנקרא ויכוח וביקורת בין בני הזוג. למדנו שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד טבעי. גם הוספנו לומר שהדבר הזה אפילו הוא דבר בריא. ולמדנו דבר נוסף. גם שאתם רוצים לבוא ולהתווכח, יש דרך להתווכח, יש דרך לומר את הדברים. אני צריך לכבד את הצד השני, אני צריך לבוא ולהחמיא לו לפני שאני מעביר עליו ביקורת, וחשוב לו פחות, לבוא ולשמוע מה יש לו לומר להגנתו. אולי הוא יוכל לבוא ולבאר לי את הדברים, ואז ממילא הוויכוח הזה הוא כלא היה. היום אנחנו בעזרת השם נלמד, מה אנחנו לא אמורים לעשות, מה אנחנו לא אמורים להגיד, מתי אנחנו לא אמורים להתווכח. אבל יש לי חוב מאתמול. אתמול סיימנו את השיעור בשאלה, מה קורה שאדם מגיע ויש ויכוח והוא רוצה לבוא ולענות. והוויכוח מתלעת כבר למחלוקת אפילו חלילה וחס. אז תרשו לי להגיד לכם נקודה אחת, לפני שאנחנו מתווכחים ולפני שאנחנו אפילו לומדים. אני רוצה שתמיד תזכרו שהאדם שנמצא מולכם בוויכוח הוא לא אויב, הוא לא אדם זר, הוא גם לא חבר. הוא האדם הכי חשוב לכם בעולם. אם זאת אשתך, זאת אהבת חייך. זה הדבר הכי חשוב לך. אם זה בעלך, זה הבחור שחיכית לו כל החיים. שאנחנו מתווכחים, הדבר האחרון שאנחנו רוצים חלילה זה לפגוע בצד השני. לכן, אם אתם רואים, אם אנחנו רואים שהוויכוח שלנו עולה לטונים, אתם תעשו את מה שעושה טייס F-16 שרואה שהמטוס שלו עומד להתרסק. הוא פשוט מפעיל את הכיסא מפלט ופשוט אף מהמטוס הזה. אתה רואה שעומדת להיות אצלך מחלוקת גדולה? זה התחיל מדבר קטן, המייחם המעצבן הזה? פשוט, אם אתה מסוגל להגיד לאשתך הגברת, בואי נעצור פה, אנחנו גולשים למקומות לא טובים, נמשיך בזה פעם אחרת, נחכה לפרסומות, מצוין. אתה לא יכול לומר את זה? תגיד לה, תשמעי, אני לא מרגיש טוב, תצא מהבית, לך תעשה סיבוב, תנשום אוויר, ואחרי זה תוכל לבוא ולחזור. כי חלילה וחס, אם תבוא ותגיד לה מילה שתפגע בה, זה יכול להיות משהו הרבה יותר גרוע, הרבה יותר הרסני. היה לפני שנים, אדם עני שנפטר לבית עולמו. לפני פטירתו הוא קרא לבן שלו ואמר לו, תשמע בני, אין לי אפשרות לתת לך ירושה, אין לי אפשרות לבוא ולתת לך רכוש, אני יכול לתת לך עצה. תמיד שאתה הולך לקבל החלטה, תמיד שאתה הולך לומר מילה מתוך כעס, תחכה עם זה. שעה, שעתיים, לפעמים גם 24 שעות, לפי הכעס שלך. אף פעם אל תעשה מהלך שאתה עדיין כועס. הבן הבטיח לאבא, ואבא עזב את העולם. עברו שנים, הבן הקים בית, המצב הכלכלי שלו גם היה קשה, הוא עזב את הבית, לבוא, להביא פרנסה לביתו, במשך 15 שנה. ככה זה היה דבר שבזמנים הקדומים, היה מאוד מאוד מקובל. הבן אדם חוזר אחרי 15 שנה, עם כסף, עייף, אבל מאוד מאוד שמח. מעכשיו הוא ואשתו יהיה להם חיים שונים לחלוטין. הוא בא להיכנס לבית, והוא שומע את אשתו, אומרת, נשמה, אני אכין לך כוס תה? הוא שמע את זה, הוא כל כך כעס, הוא כל כך זעם. אני הולך לעבוד 15 שנה, מחטט רגליי בין אומות העולם, ואת נשמה? אני עכשיו יוציא לך את הנשמה. הוא בא להוציא את האקדח שלו, ובלי לחשוב פעמיים, הוא החליט שהוא טובח אותה ואת הנשמה שלה. אבל פתאום הוא ראה את הבבואה של אביו. שאביו אומר לו שאתה כועס, תחכה. תחכה 24 שעות. הוא שמע בצוואה של אביו. והוא הלך לאיפה הולך יהודי, שצר לו, ששמח לו, שטוב לו ושלא טוב לו. בית המדרש. פנה לבית המדרש, פתח ספר, אבל לא מצליח ללמוד אף שורה. עוברים להם כמה דקות, והנה מגיע השמש הזקן של בית הכנסת. הוא ניגש אליו ואומר לו, מוישי, זה אתה? 15 שנה לא ראינו אותך. הוא אומר לו, היית כבר בבית? ראית את אשתך ואת יצחק הקטן? הוא אומר לו, מי זה יצחק הקטן? הבן שלך. מה, אתה לא יודע אחרי שעזבת את הבית נולד לך בן? בלי עין הרע, אחד התלמידים המובחרים בעיירה. ופתאום אותו אדם הבין. אם חלילה וחס לא הייתי שומע בקול אבי, האדם הזה היה נמצא אבל לכל ימי חייו, על אשתו ועל בנו שמעולם הוא לא הכיר. חברים יקרים, אנחנו לפעמים בשעת מריבה, בשעת מחלוקת, הכעס בא ומשתלט עלינו. אנחנו צריכים לדעת שאם נענה עכשיו לאישה, אם תעני עכשיו לבעלך, הוא יכול להיפגע מזה? הוא יכול לקחת את הדברים ללב? את באמת רוצה לפגוע בדבר הכי יקר לה בחיים? נכון שלא? אז בואו נעצור. שאנחנו רואים שהמחלוקת הולכת להתפתח למקומות שאנחנו לא רוצים שנגיע אליהם, אנחנו פשוט עוצרים וממשיכים בפעם הבאה. אבל אם המחלוקת היא מחלוקת בעינה, מחלוקת רגילה ונורמטיבית, יש בינינו איזשהו חוסר הסכמה. מה אסור לי לעשות? אני מאוד צריך להיזהר, לשמור על לשון נקייה. אם יש לי ביקורת, אני צריך לדעת לא לדבר בלשון חריפה מדי. לא לדבר על דברים שיכולים לפגוע בה, ושהיא לא יכולה לתקן אותם. אם אין לה אפשרות לבוא ולתקן את הנעשה, מה היא יכולה לעשות? מה יעזור שתטיח בדברים שהם לא קשורים בה, שהם לא נמצאים בשליטתה? אתם יודעים, רב שלמה זמן אוירבך, הוא אחד מגדולי הדור, והיהודי הזה שהיה אדם עם דרך ארץ מופלאה, ענק בתורה, הוא חי עם אישה למעלה מ-40 שנה, וביום שהיא נפטרה והוא בא להיפרד ממנה, הוא אמר על קברה בנוהג שבעולם, שהבעל צריך לבקש סליחה מאשתו. והוא אומר, אני אומר פה ליד כולם, אין לי מה לבקש ממך סליחה. הוא מאוד הצטער שאשתו נפטרה, אבל הוא העיד שאין לו מה לבקש סליחה מאשתו. והדברים צריכים עיון. יכול להיות שאדם חי עם אישה 40 שנה ואין לו מה לבקש סליחה? אז ההסבר הפשוט הוא כך, שבאמת כמו כל בני זוג, ויכוחים וחוסר התאמות היו גם בבית הזה. רק הם היו מספיק חכמים, ומספיק אוהבים, ומספיק צדיקים, לבוא ולשמר את הוויכוח על הנושא עליו אנחנו מדברים. הם לא התפרסו לא ימינה ולא שמאלה. הם לא הגיעו למה עשו ההורים שלך, ומה עשו האחים שלך, ואיך התלבשת אתמול. לא, 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 לא. בוא נדבר נקודתית, נפתח את הפצע, נתקן, ננקה, נסגור, נמשיך את החיים, שום דבר לא קרה. אז מעולם, היות שמעולם הם לא התווכחו והגיעו למחוזות לא טובים, אף פעם הם לא פגעו אחד בשני. אז הסליחה כבר הייתה מיותרת. שאנחנו באים להתווכח עם בני הזוג, צריך לדעת חוק בל יעבור. אסור לי לפגוע בו. כי אם חלילה וחס, אני אבוא ויפגע בה, אם חלילה וחס, את תבואי ותפגעי בו, יכול להיות שהפגיעה הזאת תלווה אותם למשך שנים ארוכות. ובכל פעם מחדש יזכירו לך את הפגיעה הזאת, ואז את תהי בצער גדול, איך אמרתי לו את המילה הזאת. אתם מכירים את המשל על האריה ביער, שיום אחד נכנס שם איזה צייד, והצייד התחבר לאריה, ואז יום אחד האריה, בשעת האכילה, הוציא ריח לא טוב מהפה. והאדם אמר, אוי, איזה ריח, ממש ריח לא טוב. האריה מלך החיות, נפגע, אבל הוא לא אמר שום דבר לאדם. אחרי יומיים הוא ביקש מהאדם, תן לי מכה בראש עם הרובה שלך. האדם פחד, אמר לו, אל תפחד, תן לי מכה. הוא נתן לו את המכה, ולא אמר כלום. האריה גם שתק. עברו כמה ימים. אומר לו, האריה, תסתכל אצלי בראש, המכה עברה? אומר לו, כן, כאילו שום דבר לא קרה. אומר לו, תדע לך, המכה הפיזית שנתת לי, היא כבר עברה מזמן. הפצע אפילו כבר הגליד, אבל הפצע בלב, מהמילים שאמרת לי, מהתנועות שעשית, מהפרצוף שעשית, את הפצע הזה אי אפשר יהיה להגליד לעולם. על הפצע הזה, אני עדיין סובל ממנו, ואני אסבול להרבה זמן, כי אתה היית החבר הכי טוב שלי. ועכשיו אם אתה לא רוצה שאני אפגע בך, וגם אני לא רוצה לפגוע בך, כדאי לך פשוט לעזוב את המקום. וככה אותו אריה לימד אותנו, שלפעמים אלימות מילולית או פגיעה מילולית היא הרבה יותר חמורה מפגיעה פיזית. לכן צריך מאוד להיזהר, ממש לברור את המילים, כמו שמדברים בפני אדם גדול. בשעה שמתווכחים עם האישה, בשעה שמתווכחים עם הבעל, איזה מילים אומרים, ויותר חשוב, איזה מילים לא אומרים. אז מעבר למילים, יש לנו גם זמנים. ואני אומר את זה ממש על קצה המזלג, למרות שזה דרשה שלמה. צריך לדעת שאנחנו רוצים לבוא ולהעביר ביקורת, או אפילו לפתח ויכוח, כדי לבוא ולהעמיד את הנושא על תילו, יש זמנים שאסור לעשות אותו. לדוגמה, כאשר אדם מגיע לביתו, תחשבי, בעלך בא מהעבודה, בעלך הגיע מהכולל, פקקים, בלגן, צעקות, חום, קור, מגיע לבית שלו, רוצה לבוא ולהרגיש את החמימות של הבית, הגעתי למבצר שלי, לשקט שלי, אני משאיר את כל הבלגן בחוץ, ונכנס לחיים חדשים. ובמקום לראות פנים מחייכות, פנים שוחקות, או ברוך השם הגעת הביתה, הוא רק שומע ויכוחים וצעקות. גברת, זה לא הזמן, הוא לא ישמע בכלל מה שאת רוצה להגיד לו. זה רק יפתח מחלוקת יותר גדולה. אותו דבר, שהוא יוצא מהבית. את תרצי שבעלך ילך לכולל עם מחשבה שאשתו כועסת עליו? את רוצה שהוא ילך לכולל או לעבודה עם מחשבה שהוא יחזור הביתה מחכה לו ויכוח כל כך גדול? נכון שאת לא רוצה להרוס לו את היום? נכון שאת לא רוצה לפגוע באדם הכי חשוב לך בחיים? נכון שאתה רוצה שאשתך תהיה הכי שמחה? היא יוצאת מהבית, תן לה מילה טובה. אל תחפש להעביר על הביקורת. לא רק זה, תחשבו שאתם עכשיו יוצאים, יצאתם בלילה, הולכים לאיזה אירוע משפחתי, יוצאים לעשות איזה טיול טוב, זה הזמן לבוא ולהתווכח? זה הזמן לבוא ולומר דברי ביקורת? אתם רואים שיש אווירה טובה? תחסכו את הביקורות, תחכו עם זה לפעם הבאה. כמו שאתם מבינים שליד אנשים אתם לא תעבירו ביקורת אחד על השני, נכון? בטח לא ליד המשפחה הקרובה, זה דבר הכי לא חכם שאפשר לעשות. ככה גם בזמנים מסוימים, בזמנים מיוחדים, צריך לבוא ולשמור את הביקורות לעצמנו. והזמן האחרון, שעליו ניתן את השניות האחרונות, זה הזמן שאת רואה שבעלך משתפר. את רואה שהוא מנסה, את רואה שהוא רוצה, את רואה שאשתך פתאום משתנה, ויש לך על נושא אחר להעיר להם? ידידים, זה לא הזמן. אהוביי, תחכו עם זה. תחכו עוד יום, תחכו עוד יומיים. תנו לאדם לבוא ולהשתפר, תנו לאדם לבוא ולמצות את עצמו. הוא כבר עושה צעדים כל כך מבורכים, כל כך חיוביים, הכל בשבילכם. אל תהרסו אותו, אל תפגעו בו. אנחנו מאוד מבקשים, בואו ביחד, גם אם מתווכחים, גם אם לא תמיד אנחנו מסכימים, תזכרו, אנחנו תמיד מכבדים, אנחנו תמיד מתחשבים, ואנחנו תמיד, תמיד נשאר אוהבים. בהצלחה לכולם, שבת שלום.
תודה רבה לרב יונתן ענבה, ותודה גם לכם שבחרתם להעביר איתנו את השעה האחרונה. מקווים שנהנתם והחכמתם. אנחנו מודים גם לרועי קנטן, דוד לוין, קטי קלר, יריף חזן, ארי גוטהלף, לויק טובול. אלה החברים שדואגים שנשמע היטב בתחנות. כאן באולפני בקצב היום, ישראל שלמה בעמדת העריכה וההפקה. אני אלעד שעבר, ואנחנו מאחלים לכם סוף שבוע נפלא, שבת שלום כבר מעכשיו. נשמע כאן שוב, אם רוצה השם, בראשון, אותו מקום, אותה שעה. ביי ביי.